מתוך הספר שיעורי חומש של המשגיח הרב שלמה וולבה על פרשת השבוע, פרשת ויחי. יעקב מברך את בניו, אבל מתחיל בתוכחה כלפי ראובן, שמעון ולוי. איזו ברכה היא זו? אלא מה שגילה לו אביו את מידתו הרעה שממנה הוא צריך להיזהר, זאת נקראת ברכה. אם מגלים לאדם מאיזו מידה הוא צריך להיזהר, זה יכול להעמיד אותו על הרגליים לכל חייו. אם יודעים את החסרונות, אפשר להינצל מהם. צריך להבין, אדם יכול לחיות את כל חייו בלי לדעת מה מעלותיו ומה חסרונותיו. יעקב ברך את בניו בברכה עצומה, הוא גילה להם את מידותיהם. הרי הסוגיה העמוקה ביותר באדם היא מידותיו, ויעקב גילה לכל שבט את מידתו היסודית, את שורש הנשמה שלו.
אשר יהיה השם יחיח תוכאו והסבן ירצה מוסר השם בני אל תמוס ואל תקוץ בסום יחח תוהי כי יש אשר יהיה השם יחיח תוכאו אוי בני בני תרסי אל תשכור ומצמוי סי צויר לי בהכור מוסר אשר בני אל תימוס ואל תוקוי צויר חכתור אוי בני בני תרסי אל תשכור yes, Hashem, yeah, Hashem, Yichia.
כי את אשר יאהב השם יוכיח וכאב את בן ירצה. שלום לכם, בוקר טוב, יום שני י"ג בטבת תשפ"ד, 25 בדצמבר 2023. באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי ועם דובר צה"ל שלצערנו מתיר לפרסום הבוקר שמות של שני חללי צה"ל. סמל רני תמיר בן 20 מהמושב גני עם, לוחם בגדוד 50 בחטיבת הנחל, הוא נפל בקרב בצפון רצועת עזה. ורסר במילואים ניטאי מייזלס בן 30 מרחובות, מקריית דוד ברחובות, לוחם שריון בחטיבת המחץ, נפל גם הוא בקרב בצפון רצועת עזה. בכך מגיע, עולה מניין חללי צהל מתחילת המלחמה ל-489, ובכך לצערנו עולה מניין נופלי בוגרי מכינת עצמונה ל-13. השר ניטאי מייזלס מרחובות הוא ההרוג ה-13 של מכינת עצמונה. במודעה שמפרסמת המכינה הלילה, הן עם כלבי יקום וכארי התנסה, תלמידי ובוגרי מכינת עצמונה ורבני המכינה, אבלים ביחד עם כל עם ישראל את נפילתו של ניטאי מייזלס מרחובות בוגר מחזור י"ט. שני טקסטים שלא התפרסמו בעיתון למיטב ידיעתי, אבל רצים באמת בתפוצה יותר גדולה מכל, אולי מכל עיתון שהוא. את שניהם כתבו אנשים שיש להם היכרות קרובה לצערנו עם השכול, ולשני יש היכרות קרובה מאוד עם המלחמה. נתחיל בראשון ביואב סורק, שאיבד את בנו דביר לפני 4 שנים בגוש עציון. אני לא יודע אם זה רלוונטי ישירות לנושא, אבל אני בכל זאת מציין את זה, כי בשבילי יואב סורק זה אבא של דביר סורק. והוא כותב כך, מי רוצה לשלוט על 2 מיליון עזתים? אף אחד. זה לא משנה אם יהיה שלטון בינלאומי, פלסטיני או ישראלי, כולם יצטרכו להתמודד עם אוכלוסייה שתמשיך לנסות בכל דרך לפגוע בישראל ובישראלים ולבנות מחדש את אימפריית המוות ששכלל החמאס. אם הפליטים העזתים חוזרים לעזה, המלחמה תישאר בצורה כזו או אחרת עוד שנים רבות. הרבה דם יישפך שלנו ושלהם, והמלחמה של עכשיו תתברר בעצם כעוד סבב. אבל אפשר אחרת. הם לא צריכים לחזור לעזה. בתיהם הרוסים ואין טעם לשקם את העיר כאשר המלחמה הבאה היא רק שאלה של זמן. תושבי עזה שכמעט כולם צאצאי פליטים משנת 1948 שחונכו על כך שבתיהם נמצאים ביפו וברמלה, מעולם לא מצאו להם פתרון קבע, אז עכשיו זה הזמן. הם לא רוצים לחזור לעזה. לאורך כל השנים הנתונים מצביעים על רצון עז של בני הרצועה להגר, להתחיל חיים חדשים שאינם סובבים סביב לחימה וחלומות על אל-אקצה. הם מאגרים גם כשקשה ויקר, אז כשיהיה פשוט וזול תהיה כאן הגירה המונית. ולא, זו לא פנטזיה, העולם מקבל בשנים האחרונות מיליוני פליטים ומאגרים, ובעבודה נכונה ניתן לפתוח שערים רבים באופן שגם יביא תועלת למדינות הקולטות. המאמץ הנדרש להצלחה בערוץ הזה קטן לאין ארוך מהמאמץ הנדרש כדי להחזיק את חבית חומר הנפץ בלי שתתפוצץ. נכון, זה לא מה שאנחנו רגילים לעשות, נכון, זה מחייב אומץ מדיני, נכון, זו לא הקונספציה אבל אם לא בשביל ליצור מזרח תיכון אחר, עוטף עזה יכול להפוך לארץ של שלום, עזה יכולה להיות פנינה על הים התיכון. כל זה לא יקרה אם התושבים שהיו בה, שהשנאה שלהם אלינו עמוקה ובלתי ניתנת לריפוי, ישובו אליה אחרי המלחמה כאילו כלום. כן, התחלנו עם 2 מאמרים, את הראשון הצלחנו, הכותב הוא מנחם עמי קלמנזון, האח של אלחנן, השם יקום דמו, בן דוד של פדיה. ואחרי סוף השבוע, השבת והלילה שאחרי שבת, עם המספר הגדול כל כך של נופלים, הוא כתב דברים שהם ממש כמו השם שלו, מנחם עמי. והוא כותב כך, כך נראית חברה בריאה, משפט קצר וקשה בבוקר כזה, שבו כל שם ושם מהדהד את אהוביך שלך, אבל ככה אנחנו מוכרחים להגיד איש לאחיו. במשך שנים מדינת ישראל העדיפה להגן על החיילים ולתת לאזרחים להיות החזית. מדינת ישראל ביקרה, כן, במלשון לבקר, להעדיף, לבנות מערכות כאלה ואחרות ששמרו על החיילים ונתנה לאזרחים לרוץ לממדים. הקבינטים השונים העדיפו להימנע מהחלטות קשות ולתת לאימהות להישכב בכביש ולשוחח בגופן על ילדיהן. כן, אלה התמונות שראינו מהעוטף. העדפה הייתה לתת לילדים הקטנים ולאימהות לשיר צבע אדום כדי לא לסכן את לוחמינו מפחד ההפגנות. המדינה העדיפה לבנות עוד ועוד מיגוניות וממדים ופעם בשנה להטיל חופשה כפויה על תושבי העוטף. אפילו המצאנו לזה שם חביב, סבב. כמה חיינו חגו סביב הסבבים האלה. המחיר היה חברה חולה שבה הילדים בחזית. מאז שיצאנו למלחמה הנוראה הזאת שילמנו מחירים קשים, ועבור כל משפחה שכולה המחיר הוא קשה והכאב עצום. אבל כמדינה אנחנו כבר משלמים מחיר קשה מנסו במשך 18 שנים, אשר CEO היה בשמחת תורה. מחיר של טבח ברחובות המושבים, ילדים, והוא מתאר איך הם נרצחו מול הוריהם ונשים וכולי, תיאורים קשים, את המראות הללו מבארי והדרך אליה, אני לא שוכח. כן, הכותב הוא מנחם עמי קלמנזון שרץ להציל ביחד עם אחיו, עם אלחנן, השם יקום דמו. במוצאי אותה שבת, בשעה 10:30 בלילה, בעודי רץ בין הבתים בבארי, כלומר במוצאי אותה שבת, הוא מדבר על מוצאי שמחת תורה, הילד אשתי התקשרה אליי, ובכל שבור אמרה לי, מנחם, בתקשורת מדברים על 250 הרוגים. איזה מספר מטורף, כן? במוצאי שמחת תורה. עניתי לה, בעודי מתבונן בגופות, ברחובות ובבתים, הם עדיין לא התחילו לספור. כך נראית חברה חולה. בשבוע שעבר פגשתי מאות תלמידים מאשקלון, מעולם לא היה סבב שקט יותר עבור הנערים והנערות הללו. בחברה בריאה חייל נלחם בחזית והאזרח יושב בביתו. באותו שמחת תורה התעוררנו כמדינה והחלטנו להכיר במחלה. בחרנו לשלוח אל החזית את החיילים שמסוגלים להגן על עצמם ועל משפחותיהם מרצח ושריפה ומעשים קשים. על הטיפול במחלה אנחנו משלמים מחיר קשה, את המחיר הקשה של מיטב בנינו, אבל אין לנו ברירה אחרת. את המחיר היקר מנסו כבר שילמנו. עכשיו הגיע הזמן להחלים, אבל לא ביום אחד נחלים. אני במלחמה הזאת איבדתי כבר שני בני משפחה, את אלחנן אחי, אלחנן קלמנזון, ואת בן דודי האהוב והקרוב מאוד, סגן פדיה מרק, השם יקום דמו. במהלך האבלות על אלחנן וטרם שנכנס לרצועה, פדיה שלח לנו מכתב שבו הוא מבטא את המסר הזה בנאמנות. התפקיד של החברה בבוקר כזה, והוא כותב את זה שוב אתמול אחרי השבת הקשה עם המספר הגבוה של הנופלים, התפקיד של החברה בבוקר כזה היא לא רק להתאבל ולבכות כמה שיותר, אלא גם להיזכר ולהזכיר ביתר שאת איש לרעהו מדוע חיילינו נפלו ומדוע זוהי תקוותינו. כך נראית חברה בריאה, נלחמת על חייה ומגוננת על ילדיה גם במחיר דמים קשה. בסוף השבוע נפלו 13 לוחמים יקרים ונפלאים כדי לצעוק 1200 ביום לעולם לא עוד. וואו, מנחם עמי קלמנזון, אח של אלחנן, בן דוד של פדיה, על האירוע הזה ועל סיפור המסגרת. עכשיו 7:41, הפסקת פרסומות, ואחריה על החלק שלנו בעורף במאבק לניצחון המערכה.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
חזרנו, 7:45 עכשיו, כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. אני לא כל כך מתחבר, או אולי מילה מדויקת, לא כל כך מתחזק מרבנים, מדרשנים שצועקים. אתם יודעים, וצריך להיזהר כל אחד לשמוע את שיחת החיזוק שאכן מחזקת אותו. כי לפעמים אתה יכול לשמוע שיחה שבשביל אדם אחד היא שיחת חיזוק, אבל בשבילך היא עלולה להיות שיחת חילוש, או שיחת הפחדה, או שיחת הזהרה. אבל בין הדרשנים הצועקים אני רוצה באופן אישי להחריג דרשן אחד שמאוד מרגש אותי ומאוד מחזק אותי, וזה הרב ברוך רוזנבלום. שומעים אותו צועק ברדיו קול חי מדי יום שישי. אפשר להגיד שזה ממש הפך להיות חלק מפס הקול של יום שישי, נכון? מכל החלונות שומעים יורדת השבת והאווירה הקסומה, ומכל החלונות מישהו שזה אותו אדם צועק את דברי התורה וההתעוררות מפרשת השבוע. אבל בהקלטה הבאה הוא, וואו, הוא צועק אפילו יותר ממה שהוא צועק בדרך כלל. וכן, כן, למרות הצעקות, בגלל הצעקות, מעומק הלב, באמת, מתוך אכפתיות גדולה, מתוך אהבת ישראל, מתוך כאב גדול, הצעקות מעוררות. אז בהמשך ישיר לדברים האמיצים של מנחם עמי קלמנזון, שאומר בעצם שאין ברירה, ולעולם לא עוד 1200 ביום, אבל מה לעשות, חיילים נופלים, וזה המחיר, ובאמת דברים ברורים ואמיצים שרואים את המציאות בצורה מפוכחת, אבל אנחנו מתפללים לא לקום לשגרה הזאת, שהיא ממש לא שגרה של הותר לפרסום. והנה בדיוק על זה מדבר, צועק הרב ברוך רוזנבלום.
אז מה צריך לעשות? צריכים לקרוע את השמיים. צריכים לקרוע את השמיים, אי אפשר להשאיר את זה ככה. למה אני אומר לכם שזה ככה? בגלל שהשבוע התעוררתי לדבר הזה. תושבי הצפון והדרום, כמה הם? עוד מעט 3 חודשים האנשים לא בבית. אנשים לא בבית. ניסיתם פעם לגור עם ילדים בתוך חדר וחצי בבית מלון? חדר וחצי בבית מלון, אבא, אמא ושלושה ילדים בחדר אחד. איפה שאתה הולך אתה נתקע במישהו. חיים בחדר של 20 מטר. מה אתה עושה כל רגע? שלום לאשתך, שלום לאשתך, שלום. מה אתה יכול לעשות שם? אנשים בלי עבודה 3 חודשים. חשבתם על זה פעם? חשבתם? היום זרקו 30 טילים בבת אחת, 30 טילים. ברוך השם, כיפת ברסל הורידה את כולם. ככה אמרו לי, אני לא מאוד כאן, אבל ככה אמר לי היום מישהו. 30 טילים, הכל נפל. כל בוקר אתה פותח רדיו, הותר לפרסום. הותר לפרסום! אתם יודעים מה זה הותר לפרסום? זה אלמנה! זה הורים שכולים! זה ילדים יתומים! תחשבו! הייתי השבוע לנחם אבא כזה! תחשבו, תחשבו מה זה! הותר לפרסום! ועוד הותר לפרסום! ועוד הותר לפרסום! ועוד הותר לפרסום! מה הותר לפרשום הזה? זה אלמנות ויתומים והורים שכולים וילדים ואחים ואחיות ומשפחות. ומי שיש לו 2-3 ילדים בצבא, הוא מסוגל לישון? הוא ישן עם הטלפון בטוח. כל טלפון. ומישהו מתקשר אליו בטעות באמצע הלילה. הוא מצדיק. מי יודע מה זה? אתה יושב בשקט? כן, ברוך השם, אבי כבן גברתי. יש לנו חומת ברזל, יש לנו... זה, כיפת ברזל, חושב מוגנים. איפה הנסיעה בעול? איפה הרגשה? אז מה אם אתה גר באזור המרכז? אז מה? איפה הנסיעה שלך בעול עם מישהו אחר? כשאתה רואה אבא שושב 7 על ילד, אמא שבת 7 על ילד. מה אתה עושה? איך אתה מסוגל לעבור כך לסדר היום? שלא נהיה בחינה כזאת של... עשור בטייבס. והמערכה מתחממת, זה לא הולך להיגמר פה, בצפון נדלק. וכשזה ידלק, אוי לא בואי לנפשוי. מה שעברנו שם זה פינת, זה גרגירים מול מה שיש שם. ואנחנו יושבים שקטים. שקטים. אומרים פרק תהילים אחרי, אח שם, מה אתה עושה? אמרתי עם הממקים קרתיך, אח שם, סגור. עשיתי וי. רבותיי, אנשים גדולים לא ישנים על המיטות שלהם. אם חיילים ישנים על הרצפה ועל הדיונות בחול, אני גם חייב לעשות את זה איתם. כמו שחופץ חיים במלחמה ישן על הרצפה. הרב שיימן ישב על הרצפה. חיילים נלחמים, אני ישן על מיטה? איפה הנסיעה בעול? איפה הרגשה שאתה נמצא שם? רבותיי, יש לנו כוח תפילה בידיים, מגיע עשור בטייבס. הקדוש ברוך הוא יושב עם פמליה של מעלה ודן, ייבנה בית המקדש או לא? זה הכוח שלו. תפילה!
תפילה. הרב ברוך רוזנבלום צועק מנעמת ליבו אל הלב של כולנו. יש לנו כוח תפילה בידיים. טוב, אז בואו נצעק אנחנו קצת ביחד עם מרדכי בן דוד.
Yeah.
שמע תפילתי ושבתי אליך תבוא, ימים צר לנו. עד כאן התעוררות, נגיד ים מאיר, משתמע בעזרת השם בטוב, מחר בעוד כ-23 שעות, בוקר טוב.
שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.